put on the lights.
Okay.
For now.
אני אדבר בעברית, אתם שומעים עד הסוף? אדבר בעברית פשוטה שכולכם תוכלו להבין. ראשית כל אני רוצה לקבל את פני הרב רוזנצוויג, שהוא החתן שלי, אבל הוא גם כן המורה דרך שלי, הוא גם כן הרב, ואני לא יכול להתמודד איתו אף פעם, ואתם יודעים. אבל זה אני רוצה לומר לכם, כשאני שואל אותו שאלה, הוא מיד מביא 13-14 מקורות, שזה לא רגיל כל כך. יש לי את הרב ויליק, שאני מכיר אותו, הוא נמצא פה, הוא עבדיו. כן, כל אופן, אני אוהב הבן שלו. ותלמידי חכמים, אני מבין שאתם בכולל, אז אתם תלמידי חכמים. אני התבקשתי להרצות על הנושא הוראת תנ"ך בישיבות תיכוניות. ויהי רצון שלא יארה דבר תקלה על ידי בענייני השקפה ומחשבה. האמת שאינני אני ממעט. מי אני שאני אעיז לבוא כמומחה בתנ"ך? ואני כבר זקן בן 97, והרבה פעמים אני זוכר גם לשכוח דברים, אז אתם תעזרו לי, יש פה כמה גדולים שיוכלו לעזור לי גם כן. אני מלמד כבר מ-1943 אני מורה, ואני הייתי הרבה שנים מנהל, ובכל פעם שאני הייתי מנהל, הייתי גם מורה. אני לא ישבתי על יד קומפיוטר, לא היה קומפיוטר אז, ואני אף פעם, תמיד הייתי בכיתות, אבל תמיד אני לימדתי. מפני שמנהל שאיננו מלמד, שוכח מה זה לנהל כיתה. אז מה שאני עומד לעשות, בשיחה של היום, מחולק לשני חלקים. החלק הראשון, מהי הבעיה, what is the problem בהוראת תנ"ך? יש problem, ואני אסביר את הproblem, מהי הבעיה שיש ללמד תנ"ך, ולמה ברוב הישיבות בעולם לא מלמדים תנ"ך. כי לכאורה היה צריך ללמד תנ"ך גם בישיבות הגדולות. לא מלמדים תנ"ך, אני רוצה להסביר את זה. החלק השני של השיעור, אני אתן שיעור לדוגמה, וכל אחד מכם יש פה פרק י"ט בתהילים, שזה חלק מהתפילה של שבת, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבודל, אני אסביר איך אני מלמד את הפרק הזה. אני גם אשתמש בלוח, כמו שאתם רואים, ואראה לכם את החלק השני, איך אני מסכם, summarize, את השיעור על הלוח, אבל אני לא כותב עוד טקסט. אני לא כותב שום דבר, רק סימנים וחיצים, ובזה מסכם את השיעור. זה אולי חידוש להרבה מכם, אבל זה מעניין. עכשיו, בחלק השני שאני אלמד, אני אהיה המורה, אתם תהיו התלמידים. אני, כשאני מלמד שיעור, אני לא אומר שיעור. אחזוג נשכן שיעור. אני משתף את התלמידים כל הזמן. הם לומדים. כי אני לא בא ללמד אותי, אני באתי ללמד אותם. אז הם צריכים ללמוד. ולכן אני אהיה המורה, אתם תהיו תלמידים, ואל תתביישו להשתתף. אם יש לאחד קושי לדבר בעברית, יכול גם לומר באנגלית. אני מקווה שאני אבין. הנושא שלי, כמו שאמרתי, זה הוראת תנ"ך. וישנם שתי בעיות בהוראת תנ"ך. הבעיה הראשונה, מהו החומר שצריך ללמד? מה מלמדים ומה לא מלמדים? או אם יש דבר שזה לא מלמדים. אפשר לומר שאני לא מלמד חלק מהתורה? אז יש גם בעיה, אותה בעיה בתנ"ך. יש חלקים שאני לא מלמד, אז זה הדון שאני צריך לדון על זה. והשאלה השנייה זה איך מלמדים את החומר הזה. עכשיו, מה הבעיה? ויש על הלוח, אני לא יודע אם רואים כאן את, את מה שיש. אני אסביר לכם מה הכוונה כאן להראות. כשאתה מתחיל בספר בראשית, הסיפור הראשון מראה לנו שאדם הראשון לא שומע בקול השם. גודם. הסיפור השני, ולא דווקא לפי הסדר, אבל השני, קין רוצח את הבל, את אחיו. ולא רק שרוצח אותו, אלא אומר השומר אחי אנוכי. כל זה אנחנו צריכים ללמד לילדים או למישהו מיד בהתחלה, להיפגש עם כל הבעיות האלה. זה לא שומע בקול השם, זה רוצח. מה חושב התלמיד? מה קורה לו? אולי בגלל זה אמרו חכמים שלהתחיל לא בבראשית אלא בויקרא. וזה מעניין מאוד. אני חושב שזה היה מבחינה פסיכולוגית משהו פנטסטי. אל תביא את הילדים מיד בהתחלת לימוד תורה עם הרצח, עם, שלא שומעים בקול השם. כל הדברים שאנחנו נראה עוד כאן שהם שליליים, לנגטיב. תלמד אותו קורבנות, שם אין בעיות, אין שם סיפורים. שם יש עניין של קדושה עם קדושה. הילד לא רואה, לא רצח ולא שלא שומעים בקול השם. הכל חלק ותו. אולי זה הסיבה, אני לא יודע. עכשיו, מה יש לנו אחר כך? המרד של נמרוד. נמרוד היה זה שבנה את המגדל כדי לומר, אני רוצה להיות יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. שוב ירידה. אחר כך אנחנו באים עד כי מלאה הארץ חמס, ואז ישנו המבול. הורגים את כל העולם, אין אף אחד נשאר בחיים מלבד נוח והמשפחה בתיבה. כל זה ילד לומד ואדם מבוגר לומד. מה עולה בדעתו על כל התורה שלנו? אחר כך ישנו עלייה, המאבק, אברהם אבינו עם הקידה, יש עלייה. אחר כך יש בעיה באברהם ולוט נפרדים, שוב בעיה של ריב. הפיכת סדום, בכלל לספר על סדום, מה שקרה שם, איזה מין מקום זה סדום. וכל זה אנחנו סופגים וקוראים ולומדים, ויש בעיות, האם זו הדרך איך ללמד? אחר כך יש לנו עשיו ויעקב, רמאות ובחורה, לבן ויעקב, רמאות עם רחל ולאה, אחי יוסף רוצים להרוג אותו. דברים בעצם די נוראיים. How do we handle it? אחר כך יעקב וקטון את הפסים, יהודה ותמר, אחר כך עבדות במצרים. תמיד ריב ומחלוקת במדבר, ובכל מעשי המדבר שום דבר לא טוב. היינו בארץ זבת חלב ודבש, אמרו היהודים במצרים. זבת חלב ודבש. אתה עובר את כל הלימודים האלה, את כל הדברים האלה. עכשיו, איך מלמדים את זה לתלמידים? כדי להדריך אותם ליראת שמיים ואהבת השם ועם ישראל. הרי זו המטרה של לימוד תנ"ך. אז יש בעצם, היו שתי גישות. ניקח את רש"י בתור דוגמה, שהוא היה הפרשן, אבל רש"י לא קרא את הטקסט ופרש את הטקסט. הטקסט היה בשבילו מטרה למה? המטרה שלו הייתה שצריך לדאוג שיהיה יראת שמיים, הוא צריך לדאוג שהאדם יהיה שומר תורה ומצוות, שאדם יהיה מוסר, זו הייתה המטרה שלו. והוא חיפש את כל הדברים שיש להסמיך ולהראות איך שזה קשור אל התורה. אז המטרה שלו הייתה להפוך אותך לאדם טוב, לאדם ישר, לאדם צדיק, זו הייתה המטרה שלו. אני זוכר כשהייתי ילד בן 9, אני באתי מבית חסידי, ואני למדתי בירושלים בישיבה שנקראת חיי עולם. אני לא יודע מי שראה פעם את המקום הזה בגאולה. חיי עולם זה היה ישיבה בעיר העתיקה, in the old city of Jerusalem. ושם בישיבה הזאת היה מבית ספר, מכיתה א' עד כולל. מעומת זאת היה, זה היה של החסידים. והיה של הליטווקים, זה היה עץ חיים. זו הייתה ישיבה שכל אלה שרצו ללמוד תורה, כמו רב חיים למד ואלה, הם הלכו לישיבת עץ חיים. אני למדתי בשניהם. אבל אני למדתי שם, הייתי בן 9, והרבי לימד פסוק ברש"י, ואנחנו הרגשנו שהוא לא מסביר טוב את הפסוק הזה. לא יודע את הפסוק הזה. אז לחצו עליו, רב מוישה, מה כתוב כאן? אז הוא אומר, זה צריך לחבק, תשבו. רש"י אומר שצריך להיות הפרום הריד. זה מה שרש"י אומר. והוא הסביר בזה את כל המטרה של רש"י. אז היו כאלה שבגלל הקשיים שיש בסיפורים ובכל הדברים האלה שאנחנו עוברים עליהם, אז השבירו את זה בצורה כזאת שהתלמידים יכלו להבין את זה. אחר כך אנחנו באים בספר שופטים. ספר שופטים, כל הזמן, מה אנחנו רואים שם? בני ישראל חוטאים, אחר כך בא מנהיג, קוראים לו שופט, מחזיר אותם, אחר כך הם שוב חוטאים, וכל הזמן חוטאים וחוטאים וחוטאים וחוטאים. עד שמגיעים לפילגש בגבעה. משהו גוואלדיק, משהו נורא ואיום. אני מתאר לי שאתם קראתם פעם את זה, אתם יודעים על מה אני מדבר. כן? כן. ואחר כך יש כל הדברים האלה שהם מזעזעים את הקורא. עם בנימין, עם כל המלחמות שהיו בין השבטים עצמם, בין היהודים, בגלל כל העניין הזה. אז אתם רואים, אני עושה מזה להראות את ה... בעיות שיש במטריאל, בחומר של סיפורי התנ"ך. ואחר כך בא ירובעם. ירובעם הוא חילק את עם ישראל לשניים, והוא לקח את העם איתו, השאיר את יהודה לחוד, הקים עגלי זהב בדן. ומה קורה פה? כדי שלא יוכלו לבוא לבית המקדש. זה היה משהו פוליטי, אבל בינתיים זה מה שהוא עשה. ואחר כך מתחילה פרשה במלכים. נדב בן ירובעם מלך ישראל, והיה שרה בעיני השם. באשה מלך ישראל, והיה שרה בעיני השם. עמרי, והיה עשה עמרי הרע בעיני השם. וירא מכל אשר לפניו. וימליך אחיו בן עמרי, ויעש אחיו הרע בעיני השם מכל אשר היה לפניו. אחר כך בא אליהו הנביא ואלישע, יש עלייה. אבל זה מעניין מאוד שגם לאליהו הנביא השם אומר, לא ברעש השם, אלא בכל דממה דקה. זאת אומרת, הוא ביקר קצת את אליהו על קצת הקיצוניות שלו. ואחר כך כתוב, וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש השם, ויבנו להם במות בכל עריהם, ויציבו להם מצבות ואשרים. הם בנו עבודה זרה על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, ויעשו דברים להכעיס את השם. אני חושב עד עכשיו זה מאוד מפחיד. מה עושים עם כל זה? איך מלמדים את זה? ומה מלמדים? יש לנו בסוף במלאכים ב' פרק כ' ג' של פסוק ו' או ז', שם מזכירים דבר לא יאומן. הם הכהנים בבית המקדש הכניסו עבודה זרה לבית המקדש, עבודה זרה, ומלבד זה בתי הקדישים, זנות בתוך בית המקדש. אתם יכולים לתאר לכם דבר כזה? איך הגענו לזה? מה קורה? איך מסבירים את כל זה? בסוף, ברוך השם, בסוף הספר, שם כתוב על יאשיהו. יאשיהו ויעש הישר בעיני השם, חלקיהו מצא ספר תורה, מצא ספר תורה, איפה הייתה ספר תורה עד עכשיו? והמלך קרא את בגדיו וציווה לחלקיהו להוציא מהיכל השם את כל הכלים העשויים לבעל ולעשירה, וישרפם מחוץ לירושלים. ויוצא את העשירה מבית השם, וישרוף אותה בנחל קדרון, ויתוץ את בתי הקדישים אשר הנשים הורגות שם בתים לאשרה. ואחר כך המלחמות בין דוד לשאול, כל היחסים האלה מגיעים למצב ששאול עם כל הכוח שלו הולך והורג את נוביר הכהנים. שאול בעצמו לא רצה להרוג את העמלקי, הוא חשב שהוא מבין יותר מאשר הנביא והקדוש ברוך הוא. איך כל הדברים האלה? והגמרא אומרת על זה, על שאול, אל תרשע הרבה ואל תצדק הרבה, אל תהיה יותר מדי רשע ואל תהיה יותר מדי צדיק. עם כל הדברים האלה, זה הבעיות, כן, איך מלמדים, מה עושים עם כל הדברים האלה. יש לכם איזה הצעות? יש לכם איזה דרך איך לפתור את הבעיה הזאת? איך מתגברים על כל זה? מהי הבעיה? מדוע לא רוצים ללמד את כל זה? הרי יש פירושים, או כמה שכתוב. יש נקודה אחת, והיא, אני חושב, הנקודה העיקרית. אם אתה מגיע למסקנה שיש אנשים שהם לא מסוגלים לחטוא בקנת כמית אחת, והיום חס ושלום אתה תאמר משהו על אחד הגדולים באיזו צורה שהיא, דמך בראשך. והנה יש לנו פסוק בקהלת, אין אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יכתב. אין דבר כזה. אם אנחנו נקבל שאדם יכול לחטוא, אז אנחנו מחפשים איך עושים תשובה. זו הנקודה המרכזית. כל המלאכים האלה הם חטאו, היצר הרע שלהם היה גדול מדי. את זה אנחנו צריכים להשריש בתוך התלמידים, וזה צריך לעבור כחוט השני בכל התנ"ך. כל פרק. אם אתה מלמד פרק בתנך ואתה לא מגיע למסקנה של ערך, a value, אז לא למד את התנך. התנך כולו הוא ספר מוסר. בצורה אחרת, בצורה סיפורית. אתה רואה שאני לא מסתירים שום דבר? אמרו שרבינו כתוב מה שכתוב עליו. אז מה, בגלל זה נגרע מעמדו של משה רבינו? בגלל שהוא במקום להקות, במקום לדבר, אז הוא יקרא? הנקודה המרכזית הזאת היא היא הנקודה החשובה. אדם יכול לחטוא. אבל כשאדם חוטא, א', הוא צריך לחכות גם לעונש, וגם כן צריך לעשות תשובה. אם כן, בעצם ספר התנך יכול להפך בספר מוסר ממדרגה ראשונה. איך עושים את זה? עכשיו, אם יש איזה שאלות, אני אפסיק פה, ואז אנחנו נתחיל בשיעור של הפרק, החלק השני. יש איזה שאלות? אל תתביישו, אני...
אז אם יש מקום...
כל רם.
אז האם יש מקום כשמלמדים תנ"ך, יש בסיפור איזה דיוקים והערות עם קרזה ואח כך קרזה, לפני כן קרזה, כמו כאילו פרש הרשב"ם מחומש. לפעמים אין התוכן הזה מוסר ביראת שמיים, זה רק לסדר את הדברים, מה באמת קרה. אז אם יש מקום לזה בכיתה גם כן.
לא, אז מה יש?
האם יש מקום בכיתה לדבר על הפשטנים, הפירושים על התנך שכאילו פירוש הרשב"ם בחומש, לפעמים זה רק לסדר מה באמת קרה או מי אמר מה?
כן, זאת אומרת, הגישה שמלמדים, יש כאלה שמלמדים בצורה שלמעשה לא מגיעים למסקנות האלה. זה שאני אומר, הכיוון צריך להיות מה שהיה לרשי, מדב זין הפרום הריד. אבל אני יכול לומר את כל זה, ללמד את זה בצורה אחרת של פשוטו של פשט. מה שעשו המדרשים, הם לקחו רעיונות ואחר כך הסמיכו את זה לפסוקים. אבל לא לקחו את הטקסט ומזה למדו את הדברים. הדור שלנו, הצעירים שלנו, מבינים אחרת את הדברים. זה טוב או לא טוב, זו שאלה אחרת, אבל זו המציאות. ולכן צריכים למצוא את הדרך, ואפשר, ואני רוצה לראות דוגמה, זה יהיה בשיעור, אפשר ללמד מתוך הטקסט את הדברים שאתה רוצה ללמד. אבל זאת היא הבעיה שלנו, שאין לנו מורים שיכולים לעשות את זה. יש היום מורים שמלמדים תנ"ך ודברים על דברים כל מיני אחרים, כמו literature, it's not literature, זה ספרי מוסר. אז זו הבעיה. ויש מכון גדול שם, גם כן בירושלים, מכון הרצוג, שמלמדים תנ"ך, ובאים מאות אנשים, אומרים אלפים אנשים באים ללמוד תנ"ך. כל השאלה היא איך מלמדים את התנ"ך. זה ספר מאוד חשוב, אבל השאלה מהו הספר הזה? והתורה והנביאים לא התביישו לכתוב את הדברים הלא טובים שעשו, והמטרה היא לומר זה לא בסדר. יש עוד איזה הערות או שאלות?
רוצים לשמוע את מה שאני אומר על הפרק. רוצים לשמוע את ה...
שיעור.
כן, אוקיי. הדוגמה.
אז נעשוב עכשיו על השיעור, תוציאו את הדף הזה, אבל אתם, אני רוצה שתהיו תלמידים שמשתתפים, ושאם אתם לא תשתתפו, יהיה לא טוב. השיעור שאני חושב ששיעור בדרך כלל בנוי על כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה להכין את השיעור. כשאתה מכין שיעור, אתה מכין אותו ברמה שלך, and your level, או אתה מכין את השיעור בלבל של התלמידים שלך. What do you say? תדברו, אל תפחדו, אל תתביישו. מה צריך לעשות?
The Rebbe's level.
מה?
On the Rebbe's level.
זאת אומרת, ברמה של שלך. עם הראשונים, עם האחרונים, אם אתה מלמד גמרא, אתה מלמד תנ"ך, עם פרשנים, זה אתה צריך להיות מלא וגדוש. אחר כך באה השאלה, מה מזה אתה מלמד לתלמידים? מה מתאים להם? מה הם יכולים ובאיזה צורה? זה נקרא שאתה צריך שיהיה לך מטרה. כל שיעור צריך שיהיה לו מטרה. Where are you going? You can't go into a car and you don't know where you're going. אתה צריך לדעת איפה אתה הולך. ולכן צריך מטרה, מה אני רוצה להשיג בשיעור הזה. הדבר השני, הרבה פעמים צריך לעשות מוטיבציה. הילדים, התלמידים, לא מבינים מה שאתה מדבר. הם לא מבינים מה שאתה מדבר. אתה מדבר על מסורת. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, כל העניין של מסורת. הוא לא תופס את זה. אבל אם אני בא ואומר, אתם מכירים את הקונסטיטושן של ארצות הברית? או, כן, למדנו על זה. תגיד, מישהו צילם את הקונבנשן הזה ואז? לא, למה? לא היה מצלמות. אז איך אנחנו יודעים שזה נכון? זה מסורת. המילה מסורת מופיעה על יד דבר שהם מכירים. ואז אני לוקח את המסורת הזאת, אומר, זה הוא. זה משה קיבל תורה מסיני עם שרה לבושו. לא תמיד זה צריך להיות מצולם, יש מסורת. האבא מוסר לילד, הילד מוסר לילד שלו, נכד. זה הדרך שאנחנו... אז זה יש, אם כן, מוטיבציה. המוטיבציה, פירוש, תביא אותו אל דבר שהוא מכיר, ומזה אתה תתרגם את הדבר שהוא לא מכיר. מפני שהילדים לא יודעים את כל הדברים האלה. הם לא תלמידי חכמים, רוב ההורים הם לא תלמידי חכמים גם כן, והדרך שהם לומדים זה מהמורה. אבל המורה צריך להיות מעניין, והמורה צריך לדעת מה לעשות. אחר כך יש, אחרי שיש את המוטיבציה, יש לך את העניין של מהלך השיעור. השיעור זה כמו סולם. יש מדרגות. אם אתה תקפוץ בסולם ממדרגה א' למדרגה 10, אתה תיפול. וזה מה שהרבה מורים עושים. הם מלמדים, ופתאום, עוד באמצע, עוד לא הבינו טוב את הגמרא, מה היא אומרת, הם כבר עומדים בראשונים, והחולים הם כבר נמצאים בעולם לגמרי אחר. והילד עדיין לא תפס את כל זה. יש שלבים. תתחיל מההתחלה. אני זוכר, אם אני זוכר טוב, הייתי בא לשיעורים של הרב סלוויצ'יק זצ"ל, פה בישיב יוניברסיטיקות, זה לא היה עוד אז, והוא היה מדבר ביידיש. ואני זוכר שהוא היה כאילו מתחיל את המשנה, מסביר את המשנה כמו לילדים קטנים. וכך הוא היה משלב לשלב לשלב עד שהוא הגיע. מפני שאז הילד וכל אדם יכול לעקוב אחרי זה, they can follow. אבל אם אתה קופץ מעניין לעניין שזה לא מתחבר, אז זה נקרא תהליך השיעור. אתה צריך לבנות כל יחידה ויחידה עד שתגיע שם אל המקום העליון הזה. אז זה אחד הדברים החשובים שצריך להבין בשיעור. טוב, עכשיו נעבור אל החומר. יש לכם את הפרק בפניכם? יש לכולם את הפרק? מה שאני אעשה, נאמר בכיתה, אנחנו לא נעשה עכשיו, אני לא חושב גם מבחינת הזמן, וגם זה, אתם לא רגילים. הילדים שלנו, שלומדים וגומרים בית ספר ישיבה תיכונית, רובם אינם יודעים לקרוא. הם לא יודעים לקרוא. קריאה של הבנה, הם לא יודעים. פעם הילדים צריכים ללמוד איך צולנן. בחדר היו לומדים, איך היו לומדים בחדר שכן זכו? מפני שכולם היו חוזרים יחד, היו קוראים את הטקסט ומסבירים יחד. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, חלק מהמורים שלנו בישיבה, שבפני, הם רוצים לדעת הקטע הזה, נחלק את הפרק קודם, אחר כך ניקח את הקטע הראשון, ואנחנו קוראים את זה יחד, כמו במקהלה. אדם זוכר יותר כאשר קורא את זה. אז אם מה שקורה פעם, שנותנים לי ילד לקרוא, כמה פעמים יכול ילד לקרוא שהמורה אומר תקרא בכיתה? How many times a year do you think? What do you think? לא. אתם מתביישים, לא טוב. אני מצאתי שהמקסימום זה היה 12 פעם לשנה. 12 פעם לשנה לקרוא, אדם לא לומד לקרוא. ואני רוצה שזה יהיה 150 פעם בשנה. אז עכשיו כל תלמיד, כל מורה שמלמד בהתחלה קורא בפניהם את מה שכתוב, ואחר כך הוא קורא בהפסקות, הם קוראים אחריו, הילד קורא 150 פעם בשנה בתוך הטקסט. ויש הבדל אם הוא קורא 150 פעם או קורא 12 פעם, וברוב הפעמים זה 8 פעם. ולכן אני אומר לכם עכשיו, אני לא אעשה את זה, אבל קראו ותגידו לי מהו הנושא, מה זה נושא, the topic של הפרק הזה. יש לכם זמן לקרוא, תקראו את הפרק, תגידו לי מה המטרה כאן, מה הנושא של הפרק הזה.
A lot of times
when,
yeah, many times when students will read, and especially if more than one is reading at the same time, many teachers will perceive that they'll lose control of the class very quickly. Students listen to the teacher, they don't want to listen to each other. It's their way of ensuring that the students will remain engaged even when either their friends are reading or they themselves are reading, and it sounds like a big it's a big rash, everybody's reading at the same time. So do you perceive that sometimes we'll lose control of the class, or is there a way of making sure that you're still
אני לא, כלומר, לא הבנתי טוב.
כשכולם קוראים יחד, אולי יש סכנה שהמשמעת של הכיתה,
הילדים
פלאים.
אחרי כמה פעמים אוהבים לקרוא יחד. בהתחלה זה מצחיק אותם, כמו כל דבר, אבל בסופו של דבר הם מתרגלים לזה ורואים. עכשיו, אם אפשר לקרוא את זה עם הטעמים, נאמר, ודאי טוב. אבל אם לא תקראו, הם לא ידעו לקרוא. ילד שלא יודע לקרוא לא יפתח את הספר. זה בשבילו צרפתית או רוסית, בשבילו הוא לא יכול לקרוא את זה. אז צריך להתגבר על זה.
הדרך של החדר.
ככה יהיה בחדר. משמע, היה משמע, תשארו בשמחה, שארו.
ככה עדיין בחדר.
עדיין? לא בחדר עדיין עושים את זה.
הייתי שבוע שעבר בארץ ישראל, הכרתי בחדר אחד של אמריקאים, ברמת בית שמש. נכנסתי לכיתה ב', קוראים ביחד את הבעל פה.
אני בגיל 11 ידעתי את כל התפילה בעל פה. ולא מפני שאני גאון, אני מאוד בינוני, אבל ככה כל הילדים. מפני שלמדנו יחד, קראנו יחד. אז עכשיו תגידו לי, מה הנושא כאן? מה הפרק הזה רוצה לומר לנו?
יש שני נושאים. מתחיל עם הטבע, ממשיך עם התורה.
אז איך היית מגדיר את זה? מה יש פה בצורה כללית? הטבע והתורה. אז מה הקשר בין הטבע והתורה?
המורה צריך
להגיד. מה? יראת שמיים. מן הטבע ומן התורה. בוא, אני אגיד לכם מה שיש פה, אוקיי. יש פה משל ונמשל. יש פה אחד שרוצה לעזור לי בכתוב על הלוח, שיכול לכתוב, מי שהיה צריך מיועד לזה. יש לי פה, תעתיק את זה פה. מה שיש לי כאן, אם אפשר להתיק את זה, או להתיק ממש לכתוב את זה, זה לא כל כך הרבה. עם הצימנים, עם הכל. יאה, אוקיי.
Is somebody can also just tell the maybe Shua, the group outside, it's my Shua. It's going to be a little longer.
Hello. אז בואו ונקרא קודם את המשל. תגידו לי עד איכן נגמר המשל.
עצור פסוק זין.
יפה. עכשיו, מישהו רוצה לקרוא את זה? קול רם.
למנצח מגבור דוד, השמיים מספרים כבוד כרב ומעשה ידיו מגיד רקיע. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דע. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה טבע מניהם. לשמש שם אור בהם. הוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורך. מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על כתותם ואין נסתר מחמתו.
יפה. זה המשל. מה כתוב על הלוח? מה עם שני הגיבורים, נאמר במשל הזה?
שמיים ושמש.
מה?
שמיים
אחד, מה השני?
שמש.
השמש, יפה. יש פה שמיים ויש פה שמש. מה ההבדל בין שמיים ושמש? בטבע. מה ההבדל ביניהם?
השמיים הוא מקום והשמש הוא דבר מסוים.
אבל מה ההבדל ביניהם? כל רם.
השמש הוא נמצא בשמיים. השמיים הוא המקום.
כן. אבל מה ההבדל המהותי שבין השמיים ובין השמש? השמיים הוא תמיד יום ולילה יש שמיים. אתה רואה את זה ביום, אתה רואה את זה בלילה. השמש רק ביום. זה המשל. תודה. אם כן, המשל אומר שיש שמיים שהם מספרים את כבוד השם. איך הם מספרים את זה? הלוא הם לא מדברים. אז איך הם מספרים את זה? כתוב, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. והוא מסביר, החלק השני של הפסוק מסביר את החלק הראשון. אז איך הוא עושה את זה? מישהו? כן?
הטבע מביא, it expresses the greatness, גדלות של השם, על ידי זה מראה לאנשים.
זאת אומרת, כשאתה מסתכל על השמיים, ואתה רואה את הגודל הזה של השמיים, שהוא מקצה אל קצה, והוא שולט בצורה כל כך, אז הם מספרים לך, ולכן יש הרבה באנשים אוהבים את הטבע, כי הטבע מספר להם את גדלות השם. אתה רואה את השמיים, אתה רואה את הים, אתה רואה את האגמים, אתה רואה את ההרים הגבוהים, אתה רואה את השלגים, הם מספרים משהו, זה סיפור, הם לא מדברים, אבל השמיים מספרים קודל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אז זה חלק אחד. מצד שני, השמש, הוא בא רק ביום, בלילה הוא לא נמצא. עכשיו, בוא נראה את הנמשל. נקרא את החלק של הנמשל. מי רוצה לקרוא את החלק בנמשל? אז זה מפסוק. מפסוק ח' שרוצה לקרוא? כל רם
תורו עשת עדיין תמימה משיב הסנפש איתו עדיין נאמנה מקים הספסי בקרו די עדיין ישר המספרים מצו עדיין בערו מאירי סיניים ירס עדיין תהורו עמד הסדועד משפטי עדיין אמס סעקו יחדיו ונחמדים
יזהר ומפז רב, ומסוכים לדבש ונופס סובים. עד כאן. עד כאן הנמשל. האם אתם יכולים למצוא מה הקשר בין המשל ובין הנמשל? איפה השמש? ואיפה השמיים?
כתב על
הלוח. מה?
כתב על הלוח.
אוקיי. אז אתה רואה? מה כתוב שם?
תורת השם זה תמימה ומשיבת נפש ותמיד.
זאת אומרת, תורת השם תמימה משיבת נפש, אז מה זה תורת השם? זה נגד השמיים או נגד השמש?
השמיים.
השמיים. מדוע? מדוע?
אין גבול לתורה. תורה זה תמיד. מצוות, לפעמים יש מצווה
יפה, מצווה יפה, אחרת. יפה מאוד. יש הבדל בין תורה ומצוות. אנחנו אומרים את זה יחד. תורה זה אותו חלק שאיננו מצוות. השקפה, כל הסיפורים, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, העקידה, כל הדברים האלה, הם דברים שהם מספרים, הם כמו תורה של יום ולילה. אתה לא אומר בלילה, אני לא מאמין, או אני לא מאמין באלוקים. זה יום ולילה. מה קורה עם השמש? ביום היא נמצאת, בלילה היא לא נמצאת. יש מצוות שהם פעם אחת בשנה. יש מצוות שפעם אחת בחיים, ברית מילה. שבת זה לא בכל יום. רוב המצוות הם לא בכל יום, יום ולילה, אפילו ציצית ולילה, לא זמן ציצית. אז הוא רוצה לומר, להסביר לנו מה ההבדל בין תורה ומצוות. אז תורת השם תמימה משיבת נפש. עכשיו החלק השני של הפסוק מסביר לנו את החלק הראשון. עדות השם נאמנה, מה זה עדות השם? זה דברים שאנחנו, שזה מעיד, את witnesses, מעיד על מציאות השם. אבל פיקודי השם זה המצוות ישרים מסמכי לב, מצוות השם, מסביר עוד פעם את החלק הראשון, ברא מאירת עיניים. ותראו, הוא משתמש במילים כמו שמש, ברא מאירת עיניים. אז יוצא ככה, יש לנו שמיים ויש לנו שמש. השמיים זה ביום ובלילה. יש דברים בתורה, עדות השם, אמונה, יראת שמיים, ערכים, כל זה אתה צריך לחשוב ביום וגם בלילה. It's always like subconscious. כשמאירים אותך, כשהיו מאירים יהודי, היה יודע איפה הוא נמצא. ויודע, היום שבת. אז יש דברים שאתה צריך תמיד לזכור. איזה עדות השם, זה מעיד על השם כל הזמן, כמו השמיים. אבל יש מצוות שזה לא תמיד. אז זה דומה לשמש. יראת השם טהורה עומדת לעד, זה העדות. משפטי השם אמת צדקו ירדיו, זה המצוות. אז כל הזמן מחלק בין התורה והמצוות. התורה זה דבר שאתה צריך לחיות איתה תמיד, פירוש יראת שמיים, אמונה בשם, כל הדבר הפילוסופי שיש לנו בקשר ליהדות, זה עניין של שמיים, זה יום ולילה. מצוות, יש כאלה עושים היום, יש כאלה שעושים מחר, אבל הם לא אותה דרגה כמו יראת שמיים. אם אין יראת שמיים, במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. יראת שמיים זה היסוד. בבוקר אנחנו גם כן אומרים את זה. ראשית חוכמה, יראת השם. ולכן הפרק הזה מלמד אותנו את הרעיון של תורה ומצוות. את ההבדל והדמיון בין שמיים ובין ארץ. כשאדם יודע את ההבדל, אז קודם הוא צריך את השמיים, שיהיה לו יראת שמיים. קוראים לזה יראת שמיים, כי זה יום ולילה. תמיד אתה צריך לעשות את זה. ואחר כך יש המצוות. ולכן הוא מביא את המשל, הוא מביא את הנמשל. בסוף הפרק, מה הוא אומר, דוד? גם עבדך נזהר בהם. בהם במי? ואחר כך הוא אומרם, בשומרם היקב רב. שומר בשומרם, למה מתכוון?
למצוות.
למצוות. אז החלק הראשון, גם עבדך נזהר בהם, זה בתורה, בעידות, בשומרם היקב רב, גם המצוות. מי יבין מנסתרות נקייני? כאן הוא כבר מתוודא, מה שדיברנו קודם, כל אדם חוטא. דוד המלך חשב שהוא לא בסדר בכמה דברים. נקייני גם מזדים חסוך עבדך, אל ימשלו בי. זאת אומרת, דוד המלך אומר שגם אני לא 100% בסדר. מדוע אני לא בסדר? א', שיש יצר הרע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. דבר שני, ישנם זדים. מי זה הזדים האלה? זה הפרק הראשון של תהילים. אשרי האיש שלא הלך בצד הזה. אנחנו לפעמים מושפעים מן האנשים שמסביבי. הסביבה משפיעה על האדם. ודוד מרגיש את זה, שהוא צריך כאילו חיזוק. כל פעם הוא צריך חיזוק. אותו דוד המלך, הוא צריך חיזוק. ולכן הוא גומר כאן, וניקיתי מפשע רב, יהיו לרצון עם רפי והגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי. עכשיו השאלה היא, מה למדתם? מה למדתם היום על הפרק הזה? מה זה חידש לכם? או מה יש שלא ידעתם מקודם? או לא חשבתם מקודם? יש פה שלושה, כן, כל רב.
הקשר בין תחילת הפרק ובסוף. תמיד ידעתי שיש טבע ותורה בתוך הפרק, אבל לא הבנתי באופן כזה מה הקשר ביניהם, המשל והנמשל.
כן. מה עוזר המשל? מה עוזר המשל? מה עוזר המשל? למה צריכים משל ונמשל? למה לא התחיל תורת השם תמימה עידות משיבת נפש? למה הוא עשה את המשל? למה הביא את המשל?
לתאר את הרעיון באופן מוכר לנו.
יפה. זה המוטיבציה. הוא מסביר קודם דבר שאתה יודע, ואתה יכול לראות את זה, ואתה יכול להרגיש את זה, להבין את זה. ואז הוא אומר, תדע לך, התורה זה עידות, זה כמו השמיים. ואז גם הוא זוכר את זה, וגם הוא מבין את זה. אז יש לך פה מוטיבציה שמביאה אותך להבנת העניין. ויש המון דברים בחיים. אתם יודעים שהרב היה נותן שיעור בגמרא, בשטטל, היו בהם שלושה, ארבעה אנשים. כשבא המגיד, היה לו 100 אנשים. למה המגיד מביא כל כך הרבה אנשים לזה? הרב תמיד, מפני ש... הרב פנה אל האינטלקטואלים, הם לא צריכים מוטיבציה, עצם הדבר שלומדים זה בשבילה מספיק, אבל הציבור צריך את המשל, וזה מה שדוד עשה כאן. ויש הרבה פעמים שדוד עושה את זה, וזה מלמד אותנו הרבה בעניין זה, מה זה מורה. אתה צריך להבין שאתה, לא אתה מלמד, אין צריכים ללמוד, לא מספיק שאתה מלמד, תלמיד צריך ללמוד, ועל ידי כך שהוא משתתף והוא לומד דברים, זה נשאר בזיכרון שלו. ויש לפעמים דברים קטנים כאלה שהם באמת מאוד מצליחים. אני אמרתי עכשיו, אם יש סוף השיעור צריך לסכם, זה מה שעשיתי. לא הרגשתם, אבל זה מה שעשיתי. סיכמתי. למה צריכים משל? מה המשל? ולמה צריכים למשל? ועכשיו נראה את הדבר הזה. ואנחנו הרבה פעמים לא מבינים שיש לפנינו תלמידים שהם צריכים את זה, למשל פירוש את המוטיבציה, את הדבר שיבינו על מה מדברים פה בכלל. זה בדרך כלל טוב גם כן כמורה לרשום בסוף עם כל התלמידים את הסיכום. הסיכום הוא כמו שיש על הלוח ולא לכתוב עוד טקסט. האם מה שיש על הלוח עכשיו מובן לכם אחרי שלמדתם מה שדיברנו?
כן.
זה נראה פשוט. אז אני לא כתב שום דבר, כותב רק מילים אחדות, חיצים, וזה כמו an architect, כאשר הוא מכין איזה דבר, אתה לא רואה בית, אתה לא רואה שום דבר, אתה רואה קווים, 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 אבל זה מכיל את כל הבית שיבוא. וזה מה שצריך לעבור. עכשיו, יש שאלות באיזה שטח, מה שדיברנו היום? אם לא, אז אני גמרתי.
פיקודי השם.
כן.
ולשום, פקידה.
פיקודי זה מלשון פקודה.
זה דבר זה שקורה לפעמים. זה הציבור,
כן. אבל העניין הזה
שלפי
דעתי תלמיד חייב להשתתף. אני לא מלמד שיעור שהתלמידים לא משתתפים. כי אני רוצה שהם ילמדו. והם יהיו שמגיעים למסקנות האלה. ולא שהמורה מגיע למסקנה הזאת. ולכן צריך ללמד לשתף פעולה. טוב, אתם נמצאים ברמה אחרת.
למה הוא דומר באמרי פי והגר ליבי?
הוא רוצה לומר, יהיו לרצון, זאת תפילה. עד עכשיו הוא סיפר על עצמו, שקיעות מיבין, מנסתרות נקייני, גם מזידים חסוך עבדך, אבל אל תיתן לאנשים להשפיע עליי, אל תיתן את היצר הרע שלי לעבוד, אבל בסוף הוא אומר, יהיו לרצון, אמרי פי והגיון, מה שאני מתפלל, מה שאני מדבר, שזה גם כן ישפיע. אם אדם לא מדבר דברים בתהילים, אדם לא מדבר לשון הרע, אם אדם לא... הוא אומר את זה בהתחלה, בראשון. אז זה מאוד יפה שזה בנוי כאן, כל הכל, כן.
אולי גם...
כל רם.
אולי גם הדיבור עם רפי קשור לתחילת הפרק, שיש שם יביע עומר, יחווה דעת, שזה להביע מילים, להביע דעות, יש קשר בין הדיבור של השמיים לדיבור של המתפלל בסוף הפרק.
זאת אומרת, הוא רוצה להגביל אל המשל, יפה. יש המון דברים. פתאום אתם רואים שזה לא פרק שקוראים ומתפללים, ואני לא יודע אם אתם... פעם למדתם את הפרק בעצמכם, מה שכתוב שם, אבל זה, כשמתחילים, רואים פתאום זה וזה, יש המון דברים שאפשר למצוא בפרק. ואני לא השתמשתי באף פרשן. זה לא אומר שזה תמיד טוב, הרבה פעמים אתה לא יכול לעשות את זה בלי פרשן. יש דברים שאתה לא יודע. אבל צריך שהטקסט יהיה הנושא. ואתם רואים מה ש... עכשיו השאלה, איך מגיעים ליראת שמיים? לפי זה תסתכל על השמיים, תסתכל בטבע. למרות שכתוב שהמפסיק משנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו, אבל כנראה יש זמן לזה, יש זמן לזה. בזמן שאתה שונה אל תפסיק באמצע, אבל זה לא אומר שאתה לא תראה. הוא אומר, בורחי נפשי, שם מראה את כל הטבע, מדבר על כל זה. אתה רוצה לשאול משהו?
שכוח.
אמרנו.
אני רוצה, פיקודי השם, פקידה זה דבר שקורה לפעמים, לפרקים. פקידה לפקידה, מזמן לזמן.
אני חושב שזה, זה מלשון...
So that's good for you. פיקודי השם means מצוות.
כמו מצוות, זה מקביל בעצם למצוות.
כמובן, זה קורה לפעמים. מפרק לפרק, מזמן לזמן. בעברית, במשנה, כשרוצים לומר מ-8 ל-8, מזמן זה לזמן אחר, מפקידה לפקידה. פקידי השם
פקידה לפקידה, השאלה אם זה אותו שורש.
כן,
אבל אני חושב שכן.
כן, And that's the language also of Pakod Yifkad Elokim, because it's at a certain time. Ze tamid, aval ze lo tamid. Ze tamid, biglav kisha yesh rigaim mesuyamim shemazkirim et zeh. I mean, there are two ways to accomplish something that's tamid. One is that subconsciously it's always in your mind, like Edut Hashem Ne'emana Machinat Kasi. And the other way is that now and then, that's why you have Mo'adim. That's why you have Eruim. So you remember it always because you accentuate it. Tabad Gishetzeh, Pam B'Shana, Pam B'Chodesh, Pam B'Zeh. There's a Pekida, Pekude,
Subliminal,
it should always be subconscious. This is Rabbi. He's a good. His yichus, in addition to everything else, is that he's a good, a long time chavrusa of a victor.
Yeah, that is
for years and years.
He taught me everything I know. So I don't know if that's a shit.
Rabbi Schreier.
Huh?
Rabbi Schreier. Adam bal mamad v'ra'ui, aval yesh lo yichus atzmi.
I pushed the biggest error as well. That's the reason the message is going in.
Absolutely.
Just to have a katzah. The Hashem bar tzuk, to be honest with you, the Hashem ne'emana, aval b'kutei Hashem yisharim. Chashavti she'b'brichot Kriya Hashem Krishma, emet ha'emuna ze b'kutafka b'layla. Ha'musag shal emuna,
to do something at a certain point.
Kogim et zeh b'toch arvit.
So you will remember.
Ken, shalalaiva. But mash
v'ashon shom suk. Mizmor shel yom shabbat. Tov lehodot l'Hashem ulzemer shemcha yom. Lagid b'boker chazdech.
V'emunatcha
v'alev. B'boker ata ro'ez. Ken. Ata yachol. Aval b'layla tzichim emunah.
Ken. Ritshma shel shacharit b'bracha. Emet v'yatzev v'nachom v'yashar. Anenu mishtamshim b'lashon shel yashrut. כמו בקודי השעה.
זה ספשייל
שחקתי שזה קצת
מפושע. אתה רואה, זה פותח פתח לראות דברים בצורה אחרת.
תודה רבה.
אוקיי, השכוח גדול.
מה דעתך על זה?
אני חושב שהיה מצליח מאוד.
כן?
כן. והם לא השתתפו כל כך, משום שהם לא, משום שהם...
הם לא משתתפים.
הם מנסים להבין איך ש... הם לא תלמידים שלומדים. הם... הם יושבים
ומסתכלים.
הם רוצים ללמד, לראות איך ללמד. זה קצת שונה. אבל כולם נהנו, זה היה מצליח מאוד.
כן, נהניתם?
כן, בטח. תודה רבה.
אני מלמד כבר
80
שנה. 80 שנה אני מלמד.
So it was a troublemaking question.
80 years.
How many? Like it's almost 70.
80 years I'm teaching.
80?
80 years from 1943.
Wow.
Shebao Yaldei Tehran. Ad achshav, ani mamshich kol ha... Tamid limadeti kol hazman.
Wow.
80 years. Baruch Hashem. Kol zman shamon abed.
Yeah, Baruch Hashem.
Yeah.
I continue.
Tadar ba'arav. Ani limadeti etzel b'no shel arav b'Rambam, the Five Towns.
Yotav.
Ken.
Yonatan
Drori.
Drori?
Drori. I mean, obviously Israeli, and you know, Yahol Levate Taresh. Drori.
Drori?
Ken.
Or Drori?
Ken.
I mean,
Lo Mekurav. Obviously, she not Shemo. Me Mizrahi. As I need Lo.
Because I'm a Mizrahi. Drori. Well, you have a kibbutz. Well, you have a kibbutz. בנגב, הדרורי הזה. הייתי חבר במאה עקיבא.
Saba, you, if you want, you can stay for the shiur.
אני לא אבין אותו.
אני אשמש במוטיבציה.
אוקיי.
אני אנסה לבנות את המהלך. אני עכשיו אדם אחר. איני אוסו איש
העברית.
אני מוכן לתת את השיעור בעברית. אני שמעתי.